שלום לכם וערב טוב. איזו ברכה לשוב ולהיפגש בתחילת השבוע. להיזכר בדיבורים המיטיבים עם הנפש. פעם הקודמת דיברנו על כך שרבי נחמן אומר שלפעמים יש בן אדם שהוא הגיע למצב כזה שלא עוזרות לו לא רפואות ולא זכות אבות. ולא כל צעקה, וכל מה שנותר לו זה להיות בצעקה בלי קול. צעקה בלי קול, זה אומר צעק ליבם אל השם. זה גם מקום אותנטי כזה, ששם אי אפשר לזייף. וכשבן אדם צועק מן הלב, עם העמקים קראתיך השם, הוא מתחבר לרובד הכי פנימי שבו, ששם אצל כל אחד מאיתנו יש את האמונה. רק בדרך כלל אנחנו מבקשים לפגוש את האמונה ברובד הנגלה, ברובד הנגיש לכולנו. ולפעמים אין לנו ברירה אלא להגיע אל אותה נקודה פנימית. וגם רבי נחמן דיבר על כך של מים עמוקים עצה בלב איש, שכל אחד יכול להגיע לרובד ולשכבה הכי פנימית שבתוכו, ששם גדלה האמונה. היום אנחנו נלמד עוד שלב בדיבור שלו. אומר, ולדלות לגלות המים. אומר, לדלות לגלות המים, הכוונה היא המים הפנימיים שיש בתוכנו, שזה המים העמוקים, שזה העצות שעל ידם גדלה האמונה. צריכים איש תבונות. מבחינת מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. כי כשאין תבונה, עצתו עבודה. כי התגלות העצה על ידי איש תבונה. ואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה, מבחינת הנשמת שדי תבינן. אנחנו בעצם זקוקים לדלות את העצה מהמקום הכי פנימי שלה. אנחנו זקוקים לדלות את העצה ולהוציא אותה, להוציא אותה שהיא תהיה זמינה לנו ויהיה אפשר להשתמש בה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הפסוק הזה? של נשמת שדי תבינן. הפסוק הזה מופיע בספר איוב, כשהחברים של איוב מגיעים אליו ומנסים לדבר אל ליבו, עד שמגיע בחור צעיר, שהוא הצעיר מכולם, שקוראים לו אליהו בן ברכאל הבוזי. והוא אומר להם, אני מבקש רשות גם לומר את דברי. והוא משמיע את הפסוק, רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינן. אומר, יש רוח, חוכמה בכל אחד מאיתנו, והרבה פעמים הרוח הזו זה לפי כמה שהוא למד, לפי כמה שהוא התייגע. זאת אומרת שסך כל ידיעותיו הן תוצאה טבעית של הלימוד שלו, תוצאה טבעית של מה שהוא השתדל. אבל אמר להם אליהו בן ברכאל, אבל יש עוד מצב, ונשמת שדי תבינן. כשבן אדם מתחבר לנשמה שלו, הוא יכול לחשוף ולהגיע אל מימד שבאופן רגיל לא פוגשים אותו. רבי נחמן, באופן שיטתי, כל פעם שכתוב נשמת שדי תבינם, או כל פעם שכתוב גם נר השם נשמת הדעש, שמופיע המילה נשמת מלשון נשמה, הוא מפרש את זה במובן של נשימה. רבי נחמן, כשבן אדם זוכה לפגוש את הנשימה שלו, הוא מתחבר לרובד הנשמתי שבו. זו הזדמנות מיוחדת לתרגל נשימה. ורבי נחמן גם אומר שזה, מזה באה מידת הביטחון. אומר, מי שרוצה לתרגל ביטחון, ביטחון זה בעצם הפך הפחד, אומר, זה על ידי, גם כן על ידי הנשימה. איפה הוא אומר את זה על ביטחון? זה מופיע בתורה ריש חפאי בליקוטי מוהר"ן, שמתחילה במילים דע, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. ואני מניח שזה המוצר שכולנו אוהבים. זה המוצר שמדבר אל כולנו, ביטחון. ביטחון נותן שקט נפשי, ביטחון נותן שלווה, ביטחון נותן הרפיה. יש לכם עוד מילים להוסיף על הביטחון? ביטחון זה אחד הדברים הכי מבורכים שיש לנו בעולמנו הרוחני. אז אומר רבי נחמן, תדע לך, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. מה הכוונה? גם הפחדים זה סוג של היגיון לא נכון. גם החרדות הם תוצאה של סוג של היגיון. כמעט כל רגש שאנחנו פוגשים בחיים שלנו, תוצאה של איזו מחשבה. הרגש הוא לא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, היה משהו שקדם לו. שזה גם במקום אחר, רבי נחמן אומר שכל דין שיש לבן אדם, אפשר להמתיק אותו על ידי איזה שכל. דיינו, על ידי איזה מחשבה מסוימת. אז פה כדאי קודם כל רק לדעת את הכותרת ולסמוך בה. דע כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. זאת אומרת, הנה בן אדם יש את ההבנה הנכונה על המציאות, שזה השכל הנכון. אתם יודעים שהשכל הוא יכול להוריד אותנו, הוא יכול גם לגרום לנו לסבל, כמו למשל בסיפור מעשה מחכם וטעם שהזכרת לי מקודם, שהחכם זה איש, בן אדם שיש לו יכולת אינטלקטואלית מרשימה מאוד, ומנת משכל גבוהה מאוד, אבל רבי נחמן מציג אותו לאורך סיפור שלם כאדם סובל. לעומת זאת, יש בן אדם שהשכל גורם לו באמת לבטוח בקדוש ברוך הוא, מתוך הבנה שכל מה שקיים בבריאה קיים בהשגחה פרטית, והכל את הטוב השם לכל, כל מה שמתרחש בחיי הוא טוב. והוא יכול גם להתבונן בכך שאין שום כוח מבלעדי השם, ממש בהתבוננות שכלית. אז רבי נחמן רוצה להגיד שבעצם העניין הזה של השכל, כשהריאה בשלמות, כעיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו, עיני זה בחינת השכל. כמו שכתוב, תפקחנה עיני שניהם. רבי נחמן רוצה להראות שהפסוק, עיני כל אליך יסברו, זה פסוק שמדבר על כך שבעלי החיים, שהם זקוקים למזון, אז הם כביכול מפנים את העיניים לכיוונו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה הכוונה להפנות את העיניים לכיוונו של הקדוש ברוך הוא? איזה כיוון זה? איפה הוא נמצא בדיוק? אלא הכוונה, עיני כל אליך יסברו, זה עיניי זה כינוי לחוכמה. כשבן אדם מתבונן מאין תבוא העזרה שלו, מאיפה לקוות שתגיע ישועה, אז הוא מקווה לכיוון של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר שהוא קורא לזה ראייה, כן. כתוב למשל גם על אדם וחווה שהם היו בגן עדן אחרי החטא ותפקחנה עיני שניהם. אז מה זה התפקחות הזו? הכוונה היא שהם ראו את המציאות הנכונה. לפעמים בן אדם יום אחד יתעורר מאיזו אשליה, אומרים לו נפקחו לו העיניים. אז ברור לנו שהוא ראה גם קודם, פיזית. אלא מה זה התפקח? התפקח שקיבל את ההבנה המתאימה באותה סיטואציה. רוצה לכם להתפקח פעם איזשהו עניין? זה מעניין ממה אחזנו וממה התפקחנו. ולפי השכל כן הוא הביטחון. זה מאוד מעניין, זה לא מאפיין את רבי נחמן. הרבה פעמים זה נשמע שרבי נחמן אומר רק תמימות ופשיטות. אבל שרבי נחמן, השכל זה משהו שהוא, אם משתמשים בו נכון, הוא רק נועד לעשות לנו טוב בחיים. זה היגיון שאמור להביא לנו שמחה, אמור להביא לנו שלווה, אמור להביא לנו ראיית הטוב, התקרבות לזולת. ברגע שהשכל משרת אותנו באופן כזה, של תסכול, של תלונה, זה אומר שהוא עובד לא נכון, יש פה היגיון מוטה. יום ראיתי קריקטורה שרואים כמו איזה משרד שיש בו שני חלונות לקבלת קהל. אחד כתוב תודות, כי זה משרד ציבורי, ובשני כתוב תלונות. אז בתלונות רואים טור ארוך של עשרות אנשים שעומדים בתור להתקבל אצל הפקיד או אצל ה... ובתודות החלון ריק וההוא שאחראי שם משועמם. עכשיו באמת התודות והתלונות הם שניהם מתחילות ומסתיימות באותה אות, כי בכל נתוני הבסיס הם דומים, גם תודות וגם תלונות זה הפתיחה בתף והסיומת בתף. רק הרבה פעמים בן אדם משתכנע שמציאות חייו היא מקור לתלונות. ויש פעמים שבן אדם יש את השכל האמיתי והוא מבין שמציאות חייו היא מקור לתודות. אלא מה, הרבה פעמים התודות מתגלות לנו רק לאחר מעשה. מה הכוונה? לפעמים שאנחנו מפסידים משהו, אז אנחנו יודעים להכיר את, את הטוב. זאת אומרת, אנחנו, השלמות בחיי היום-יום שלנו היא נראית לנו מובנת מעליה. וכשמשהו משתבא, זה יכול להיות טלפון שמתקלקל, משהו במכונית, משהו בבריאות, כאן אנחנו רואים כמה זה חסר לנו, ואז אנחנו לומדים להעריך את העניין הזה שהיה. אבל הנקודה היא פה שלפי השכל כן הוא ביטחון. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף. אז פה מה שאני הולך להגיד, אולי הוא קצת קשה להגיד את זה, קשה להסכים לזה, אבל לפי השכל בכיוון השלילי, ככה הם החרדות. גם החרדות והפחדים, יש להם איזשהו שכל נסתר, איזשהו רציונל שבן אדם מזין את עצמו. ולכן לפעמים אני יכול להסתכל על אותם נתונים מהיגיון אחר. זאת אומרת, לקחת את אותם נתונים שהם עבורי משמשים לתלונה ולבחור להלביש אותם בהיגיון שהם נתונים לתודה. יום שישי האחרון הייתה אמורה להיות לי הרצאה במתקן של עבד למען החייל בגבעת אולגה, יום שישי אחת צהריים, לפורום משפחות שכולות, ולצערי זה נשכח ממני לגמרי. על אף שרשמתי ביומן, יש פעמים שקדוש ברוך הוא רוצה להפיל שכחה לאדם, הוא גם לא מסתכל ביומן באותו יום. ולא רק זה, אתם יודעים, לפעמים בן אדם כל כך רוצה לאחוז בעניין שיצליח, אז הנציג הצבאי שהזמין אותי להרצאה, כל כך היה לחוץ שההרצאה הזאת יצא לפועל, שהתקשר אליי איזה פעמיים ושלוש בחודש האחרון, לוודא שהכל בסדר, ודבר שהוא חריג, בדרך כלל בן אדם מתקשר, מזמין אותי, אולי שלח איזו הודעה. ובזכות שהוא כל כך טרח להתקשר ולוודא שההרצאה תצא לפועל, שכחתי מזה לגמרי. בשעה 2:30, הייתי צריך להיות בחדרה, ואני נמצא בפסגת זאב בדרך הביתה. הוא מתקשר אליי, אומר לי, מיכי, אתה פה בחניון, אתה הגעת לשיעור? אמרתי לו, תשמע, אני מבקש סליחתך, זה ברח ממני לגמרי, אבל לפני שאתה נוזב, כי זה לא הזמן, תגיד לי רק האם לצאת עכשיו לדרך, או להמשיך בדרכי. אמר לי, כמה זמן ייקח לך? אמרתי לו, אני אבדוק את הווייז. אמרתי לו, 9:09. אמר, אני אבדוק, רגע. חזר לי אחרי 2 דקות, אמר לי, תבוא. נחליף פשוט הרצאה שהייתה אמורה להיות אחר כך. אבל חשבתי על הנקודה הזו, שלפעמים אין עצה ואין תבונה נגד השם. אתה כל כך רוצה שדבר יקרה, ובאמת עשית את כל האשתו. הוא גם שלח לי תזכורת, וגם ביקש יותר מכל סיטואציה אחרת, את כל התפסים מראש, והאישורים שלי, של ה... רק שזה מגיע, זה פשוט איננו. ובסוף, נסעתי והגעתי, אז בחניון, שואל אותי, הוא שחיכה לי שם בחניון, אומר לי, אם אני זה שבא לעשות ההפעלה של הבינגו. אז זה מאוד החמיא לי. זאת אומרת, שהוא לא התרשם איך שאני נראה, כי בלוז המקורי כנראה כתוב, 2:30 עד 3:30 מיכי, ב3:30 זה בינגו. אז זה כבר הכניס לי שמחה בלב ש... שכאילו, יכול להיות עתיד, אל תתפעל מהלוק של הבן אדם, הוא בהחלט יכול להיות שהוא המפעיל של הבינגו. מאידך, זה בדיוק ההשגחה הפרטית שההרצאה הזו הייתה צריכה להיות בשעה שאחרי. ולפי השכל, כן הוא הביטחון. לפי השכל, כן הביטחון. אבל זה נקודה שלמדתי אותה מביירון קייטי, שהיא מדברת על כך שכל הרגשות שלנו הן תוצאה של איזו מחשבה שקדמה להם. לפעמים זה צריך הדרכה איך לראות שזה נכון. אם בן אדם כועס, אז יש בזה מחשבה קודמת. אם זה מחשבה, זה שכל מסוים. פלוני היה צריך להגיע אליי בפגישה בזמן, והוא לא הגיע. ואם הוא לא הגיע, הוא לא מכבד אותי. ואם הוא לא מכבד אותי, אז הרגש עולה זה כועס. אבל זו נקודה שראוי להפנים אותה, שמאחורי כל רגש יש שכל, יש מחשבה, יש היגיון. ואם אני בעצם רוצה לשנות את הרגש, אז אני צריך לשנות את השכל, את התבונה, את הרעיון שמאחורי אותו עניין. הנה משל, אותו אחד שאני כועס עליו שהוא לא הגיע לפגישה בזמן, אז אני יכול לספר סיפור אחר. אולי הוא שכח, אולי היה לו משהו יותר חשוב. אבל יש דרך לעבוד, לשנות את המחשבה. זאת אומרת שמאחורי כל מחשבה יש היגיון. אז בא רבי נחמן אומר, לפי השכל כן הוא הביטחון. אז אם ככה, בשביל להתפתח בביטחון, צריך בעצם להתפתח בתבונה. ואם יש פחדים וחרדות ודאגות, אז צריך גם לאתר איזה שכל יש שם. כי בעצם יש, נקרא לזה, את השכל העליון, שזה השכל הנכון, כאילו ההבנה האמיתית על מציאות הדברים, ויש את המחשבות, את נקרא לזה, את ההיגיון של הילד, שזה הפך להיות לצורת המחשבה שלנו. ולפי השכל כן הוא הביטחון. זה דבר שהרבה פעמים לא קל להפנים אותו, לא קל לזרום איתו. אבל כך אומר לנו רבי נחמן, לפי השכל כן הוא הביטחון. ולפי השכל כן הוא הרגש. איפה רואים את זה עוד מאוד חזק? בסיפור של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. שבן המלך האמיתי, אחרי שגירשו אותו מן הממלכה, בן המלך המזויף רדף אותו וגירש אותו, אז הוא היה בצער נוראי, בכעס נוראי, על זה שככה מגרשים אותו ללא עוול בכפו. והוא אומר לעצמו, אם אני בן המלך האמיתי, בוודאי שזה עוול נוראי שמגרשים אותי. ואם אני לא בן המלך האמיתי וזה רק שמועה, גם כן לא ראוי שיגרשו אותי ללא עוול בכפי. רבי נחמן אומר שהוא רע לו מאוד, ככה הוא כותב שם, והוא רע לו מאוד. זאת אומרת, הוא לא מצא דרך להמתיק לו את זה במחשבתו, והוא רע לו מאוד. רגע. ולקח עצמו אל השתייה ואל הזנות, והלך לבית הזנות, כך אומר רבי נחמן. ושני דברים, גם השתייה וגם הזנות, שהם כביכול מקעים את הרגש הנוראי של החוסר אונים והרגש הנוראי של העוול. אמנם, שניהם זה מענה לשעתו. האדם שהוא משתכר, הוא לא פתר את הבעיה, הוא חווה כמה שעות של שקט, זה כן. לפעמים זה באמת הקלה. אבל אחר כך, אחרי השקט הזה, הכאב שלאחר השחרות הוא עוד יותר גדול. וככה גם כן, הזנות של לצאת מתחושת הבדידות. אז לשעתו הוא יכול להיות באשליה של קשר ושל חיבור. אבל אחרי זה, ההתעצמות של חוויית הבדידות היא עוד יותר מאשר של לפני. אבל פה, רבי נחמן גם מגלה לנו עניין מאוד משמעותי בכל הנושא של ההתמכרויות. הוא אומר לנו שבעצם הרבה מההתמכרויות הן יושבות על סבל, על חוויית חיים בלתי נסבלת, שבן אדם באותם התמכויות שהוא הלך עליהם, הוא מצא איזושהי הקלה. איזושהי הקלה מול המחשבות הכל כך מורידות. ואז עוברים כמה עמודים בסיפור. המנחם מספר שהוא אותו גיבור סיפורנו, בן המלך האמיתי, שגורש מן הממלכה, ועבר את הסבל הזה, וירד לבור תחתיות, ירד לעמקי תחתיות, אל המקומות הנמוכים הללו. יום אחד הוא הולך לטייל בטבע, ועובר שם ליד מקום של מים, והוא כותב, הניח עצמו לשכב. הניח עצמו לשכב, כנראה הוא היה בהרפיה. הרבה פעמים, שבן אדם בהרפיה, הוא פוגש זרם של מחשבות שהוא עד עכשיו לא הסכים לפגוש. ועלתה לו מחשבה, מה זאת שהסיפור הלא טבעי הזה, הסיפור הנוראי הזה, העוול הבלתי נתפס, ברוך השם, חשבתי שאת מעדיפה את השיעור פה במקום ההופעה. איפה היינו? המשכנו עוד קצת. לאן המשכנו עוד? היו עוד כמה משפטים. בקאונטר שלי יש 10 משפטים אחרי זה. אז אומר, מה זאת? אומר, המאורע הלא סביר הזה שפתאום מיילדת מחליפה תינוק, ויוצאת שמועות, והוא מנסה בכוח להיפטר ממני, ואבא שלי, הוא לא יודע אם זה אבא שלו אמיתי, זה אומר לו, בני, הוא מתנכל אליך. תעזוב את המקום ולפפת, פתאום אני מוצא את עצמי לא מלך ולא בן מלך ולא נסיך ולא אזרח רגיל, זרוק מן הממלכה. והוא רע לו מאוד. והוא, שלב ראשון, זה הדרדור הזה. אבל שלב שני שרבי נחמן מתאר ביד המן, שהוא אומר, התרחשות לא סבירה כזו, אומר, עד רבה, אם השם יתברך יכול לעשות כזאת, ואני ככה כביכול כועס על ההנהגה שלו, זאת אומרת, בפעם הראשונה ההיגיון שלו רואה אנשים שפגעו בו. בפעם הראשונה הוא רואה דמויות ספציפיות שעליהם זה מושא זעמו. והוא לא רואה שום דרך, שום הבנה או שום היגיון שיצדיק את זה. והוא לא יכול לשאת את זה. בפעם השנייה, הוא אומר, עד רבה. אם השם יתברך יכול לעשות כזאת, ועולות לו מחשבות של חרטה, למה הוא יתנהג ככה? אז גם המחשבה שההתרחשות הזו שקורית בחיי, שהיא כל כך לא סבירה, ולהסכים לראות בה את יד השם, זה סוג של היגיון. וזה גם יפה לראות שרבי נחמן לא מביא את זה מיד כאופציה ראשונה, הוא בונה לנו את התסריט, רק אחרי שהוא לוקח מאוד קשה את העניין הזה, ולעבור שלב ראשון דרך הכאב, שאין שם שום אופציה להמתיק את זה, שום אופציה, כביכול הוא לא יכול לדלג על השלב הזה. אבל אחר כך, עולה לו היגיון אחר. להגיד לעצמו, עד רבה, אם השם יתברך יכול לעשות כזאת, זה שוב היגיון. זה גם היגיון. זה תהליך. בהתחלה באמת יש את הזעם ואת הכעס, את הירידה עד עמקי תחתיות. ואחרי זה הוא פתוח לעוד עניין. בשלב השני הוא משתמש בביטוי עד רבה. עד רבה זה בעצם לקחת את אותם נתונים ולהוציא מהם מסקנה אחרת. זה נקרא עד רבה. עד רבה זה לקחת את אותם נתונים שבגללם אנחנו אמורים להיות לא מאושרים, להגיד עד רבה. צריך לעשות את זה עם האצבע ככה. אדרבה. על אדרבה זה להחליף את ההיגיון, זה להגיד אותם נתונים, מסקנה אחרת. בעיקר, תראו, אני אגיד לכם למה אני אזכיר את זה ככה. בעיקר, שאומר, ולפי השכל כן הוא הביטחון. זאת אומרת, הביטחון זה גם ההבנה, קודם כל, שזה הקדוש ברוך הוא ולא פלוני או אלמוני, ואם זה הקדוש ברוך הוא זה לטובתי. אלא מה? השאלה אם אני מסכים לראות בפלוני ואלמוני כשליחי ההשגחה. הפלוני ואלמוני זה שמות יפים, נכון? מי לדעתכם יותר ככה מרושע, פלוני או אלמוני? נשמע שפלוני הסית את אלמוני, נכון? הוא היה הראשון. ואז הם... אלמוני. יש בתל אביב סמטה אלמונית. מכירים? אם זוכים, יש לפעמים צער עמוק שהוא מתמשך, שהופך לפגיעה כרונית גופנית חס ושלום. יש שלב שבן אדם זוכה באמת להגיע להרפיה. על ההרפיה קשורה בכך שיום אחד הבנו משהו אחר. רבי נחמן קורא לזה להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. לפני שאני מבאר את המשפט הזה, תתענגו עליו. להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. איך הסאונד של המילים? תחזור עליהם. להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. מה אתם מבינים מזה? צמצומים, הקשיים נקראים צמצומים, כביכול השפע יצטמצם. זה נקרא צמצומים. כל מצב לא רצוי נקרא דין. צמצום. היה משהו רחב והצטמצם. המועקה נקרא צמצומים. המחלה נקרא צמצומים. הבעיה נקרא צמצומים. אז מה זה להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים? לראות בתוך הצמצומים את ההנהגה האלוקית. ואומר רבי נחמן, כשאני רואה בתוך הצמצומים את ההנהגה האלוקית, הוא אומר, זה כמו לחבר גוף ונשמה. המאורה שקרה לי בחיי זה גוף. ולראות בזה את יד השם זה נשמה, זה כאילו הנשמה של אותו אירוע, ולחבר במחשבתי את יד השם לתוך מה שקרה לי, זה נקרא להכניס רוחניות, אלוקות לתוך צמצומים. אומר, ואז כופלים לו פרנסתו. זה טוויסט בעלילה. וזה אני אקרא לכם מתוך הכתוב, מה זה הסיפור הזה של להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אבל אני בעצם מבקש להראות שגם זה לפי השכל כן הוא הביטחון. יום אחד השכל הוא שהמצב, מי שפגע בי זה פלוני אלמוני, ואז יש כעס גדול. וכשאני מכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, משהו בחוויה משתנה. הכעס מתרכך, כמו שקורה בסיפורים בין המלך. בצערי, אין לי פה את הטקסט מולי. היה ראוי שנדע אותו בעל פה, במיוחד שאני מרבה לחזור לסיפור הזה, אבל יש שם איזשהו שינוי בעלילה עם אותם נתונים, עד שהוא בעצם אומר, מה זאת עשה אלוקים לי? הוא הכניס שם היגיון שונה, הכניס שם שכל שונה בעניין. עכשיו אני אקרא לכם על להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. הסיפור בלי הקטע. אז בואו אני אקרא לכם את הפעם הראשונה שהוא מגורש ועל הצער שיש לו, והפעם השנייה שהוא מחליף את ההיגיון. הנה. ונתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, אשר הוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כי הסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי זאת. ואם איני בן המלך, רק אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי והוא רע לו מאוד. וחזרה על מה שקראנו קודם, עד פה מובן, כן? ומחמת זה, מחמת בעצם הכאב, ההיגיון שהוא חווה עוול בלתי נסבל, לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות. ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. עכשיו, זה יכול להישמע כמו רצון לבלות, הוא קורא שירות ליבו, אבל אני מבקש לפרש את זה במובן שגם השתייה וגם בית הזונות זה השכה או הרפיה מהכאב הבלתי נסבל לזמן מוגבל. מתוך הדגשה שזה הרפיה שאחרי זה הכאב מתעצם עוד יותר מאשר לפני אותו שימוש. עכשיו אני מדלג קצת. והבן הנעל שנתגרש ועשה מה שעשה, שתיארנו עם השתייה וכו', הוא בזבז מאותיו. פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. זה מאוד חשוב. לטייל זה בדרך כלל איפה? מחיק הטבע. והניח לשכב זה מסמל בעצם הרפיה. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו. מה שעבר עליו כל האירוע המאוד קשה והבלתי נסבל. וחשב, מה זאת עשה אלוהים לי? שמים לב לשינוי? קודם לכן, עם אותם נתונים, הוא בעצם אומר למה, אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי זאת. אם איני בן המלך, גם כן לא מגיע לי זאת להיות בורח בחינם כי בחטאתי. והתוצאה של המחשבות הללו, והורה לו מאוד. צריך להגיד, ופה עולות לו מחשבות מסוג אחר. וחשב, מה זאת עשה אלוהים לי? אם אני הבן מלך, בוודאי לא ראו לי זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח ומגורש. עכשיו שימו לב, לא שעד עכשיו לא שמתם לב, הכוונה היא זה קריאה מחודשת, ונתיישב בדעתו. עד רבה. ונתיישב בדעתו, המושג יישב בדעתו, זה סוג של היגיון מוזמן. יש היגיון ספונטני, חשיבה ספונטנית שבדרך כלל מורידה, ויש את החשיבה המעלה, אבל זה צריך ונתיישב בדעתו. ונתיישב בדעתו, עד רבה. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שעבור על כמנל, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, אז מה השתנה פה? זה המילים? אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שעבור עליו כנל. רבי נחמן נותן לנו סיפור אנושי. שלב של כעס, עד כדי התמכרויות, זה ממש תיאור, וככה גם היום מקובל, שמרבית ההתמכרויות, המקור שלהן, זה במציאות חיים כואבת ובלתי נסבלת. שבן אדם מחפש משהו שיסיח את דעתו ולו לזמן מועט מאותו כאב עצום. מה קורה בשלב השני? הוא מצליח לראות בזה שהשם יתברך יכול לעשות כזאת. זה שלב של התבגרות, שלב של הבשלה, אבל זיהינו פה את המילים שבשלב השני הוא אומר, מתיישב בדעתו. מתיישב בדעתו. לקחת את המאורע המצער, המעיק שבן אדם חווה, ולראות בזה את יד השם, זה נקרא להכניס רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. עכשיו תראו מה אני קורא לכם מתוך התורה הזאת עם העצות וזה, מה שהתחלנו שבוע שבוע. אומר רבי נחמן כך, וצריך לזכך ולצחצח הנשמה. הנחיה יפה, רק אין לי מושג מה היא אומרת. אבל גם, אני מבקש להעביר לכם מסר, שתתענגו על המילים של רבי נחמן, גם אם אותו לגמרי מובנות. איזה משפט יפה, וצריך לזכך ולצחצח את הנשמה. אני מפעיל צחצח נעליים, אנחנו מצחצחים שיניים, צחצחים. לזכך ולצחצח את הנשמה. את מה לצחצח? את הנשמה. בכל מקרה, יש הסבר בגוף הסרט. זה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. מה קורה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים? מזכך ומצחצח את הנשמה. עכשיו תראו את הדוגמה שהוא נותן. שזה בחינת שדי, שהוא בחינת צמצום. רוצה להסביר את שם, את הכינוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא שדי. יש שם אלוהים שזה נקרא מידת הדין. יש שם הוויה שנקרא מידת... מה זה שם? כל שם זה גילוי משהו בהופעתו של הקדוש ברוך הוא. מישהו קורא לזולת אדוני, אז מתגלה שם שאולי הוא הבוס שלו, או אדם מכובד. אם אישה קוראת למישהו אהובי, מתגלה ששם היא פונה אליו בהקשר של מערכת רומנטית. והיא פונה אליו הרב, זאת אומרת, כל שם מגלה משהו, סבא, אבא, אחי, אחותי, הגבר, מה העניינים? וגם פנייה, נכון? אז השם שין דלת יוד, עניינו שאמר לעולמו די. זה השם שכביכול הבריאה הייתה בהתפשטות אינסופית, הקדוש ברוך הוא צריך לעצר אותה. אז העצירה היא על ידי שם שין דלת יוד, שאמר לעולמו די. שזה בחינת להמשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומי, זה בחינת שדי שהוא בחינת צמצום. את השם הקדוש הזה זה אומר צמצום. כי שדי, על שם שאמר לעולמו די. עכשיו יש התפתחות שמצריכה ריכוז לזמן מועט. וזה, ועל ידי זה מצחצח הנשמה. אני קורא מלוקטי מורן חלק ב' פסקה ג'. סליחה, חלק ב' סימן A, פסקה ג'. ועל ידי זה מצחצח הנשמה, וזה בנשמת שדי תבינם, אמרנו הרי, מה אמרנו? אמרנו כל מיני דברים. אמרנו ככה, בפרקים הקודמים היה כך, שבן אדם שהוא, שום דבר לא עוזר לו, כנראה נפלה האמונה, והוא צריך למצוא את המים שמשם גדלה העצה, והמים עמוקים בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. ואז הגענו למצב שבן אדם, זה גורם לו לרצות להיות איש תבונה. ואז רבי נחמן לקח את המילה תבונה, והביא פסוק אחר שהמילה תבונה מופיעה עם עטיה דומה. ונשמת שדי תבינם. את האיש תבונה, הוא מקשר את זה לתבינם. ונשמת שדי תבינם. איך אני בעצם אפתח את המיומנות של איש תבונה שיכול לדלות את המים העמוקים יצא בלב איש? אז מה שופר אותי לאיש תבונה זה שיש לי נשמה. ואיך אני אשיג נשמה? הוא בעצם אומר, אנחנו צריכים לזכך ולצחצח את הנשמה. איך מזכחים ומצחצחים את הנשמה? כי אם בעצם נזכך ונצחצח אותה, זה אומר שאני איש תבונה, ואז אני אוכל לדלות את העצות. איך מזכחים ומצחצחים את הנשמה? אומר, על ידי שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. הוא אומר שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, זה השם הקדוש שין דלת יוד, ועל ידי זה מצחצח הנשמה. וזה בחינת, ונשמת שדי תבינים, שעל ידי בחינת שדי, דהיינו המשכת רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, על ידי זה מצחצח את הנשמה, ואזי הוא איש תבונות. זאת אומרת, בן אדם שזוכה לצחצח את הנשמה, שזה בעצם להמשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, הוא נהיה איש תבונות. ואז הוא יכול לדלות את העצה בלב איש. עכשיו, יהיו לנו כמה שורות שיסבירו לנו איך להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. שם הקורס שימשך בעשר דקות הקרובות, זה שם אמנם לא קריאטיבי, הוא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. שאלו אתכם באיזה קורס אתם? אנחנו לומדים להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. מי שירצה יוכל לקבל תעודה שהוא היה בסמסטר שלם שנמשך כ-10 דקות בנושא. תדעו לכם שיש אנשים, כי זה בדיוק העניין, להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. צמצם את הזמן ל-10 דקות ולהכניס לתוכו רוחניות אלוקות, וזה לא פחות מאשר לקבל, לתלות על הקיר תעודת תואר מוסמך. ואם תבקשו בלי נדר, אני אעמוד בדיבורי, מי שירצה יקבל תעודה ממני, אני אבקש מכם עזרה לעצב אותה, אבל אני אתפיס אותה ויחתום עליה, שהשתתפתם בקורס שלם בנושא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. יש מקומות שכתוב כמה שעות אקדמיות נמשך הקורס, פה נשאיר את זה עלום. לא הייתי מציע לכם לזלזל בהצעה הזאת, אבל אני אבקש מכם לעצב את התעודה, אני אחתום עליה, מלא את הפרטים. להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו. עכשיו זה, אנחנו נותן כותרת שהיא מאוד מעניינת. מה זאת אומרת נכפל ונתרבה פרנסתו? אז הרעיון, אז תראו מה הוא אומר. כי כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. זה בחינת בריאה. זה לא רק המתקה דינים, זה בריאה. כביכול הוא רוצה להגיד שבן אדם, יש לו איזה צמצום בחיים, איזה מועקה, אז זה כמו גבייה. זה כמו פגר. כואב להגיד את זה. זה כמו גוף, בלי נשמה. רק רבי נחמן יכול להוביל אותנו למקומות כאלו. אבל אם אני מכניס לזה רוחניות אלוקות לתוך צמצום, אני אומר, זה הקדוש ברוך הוא הביא אליי את הסיטואציה הזו. אז הוא אומר, חיברתי נשמה בגוף ואז בראתי, אומר, עיקר המושג בריאה בעולם זה לא רק חומר לבד. זה גוף ונשמה. בריאה זה גוף ונשמה ביחד. נשמה לבד זה לא בריאה, וגוף לבד זה לא בריאה. החיבור של גוף ונשמה זה בריאה. וברגע שאני לוקח אירוע שיש בחיי ואני ממשיך לתוכו את שם הקורס, תגידו מה הוא? להמשיך רוחניות, אלוקות לתוך צמצומים, או בתוך רגע עשיתי בריאה. חיברתי גוף ונשמה. דרושים מתנדבים להתפעל יחד איתי מה, 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 מה הראש הזה שרבי נחמן לוקח אותנו לשם. זה ממש, זה לברוך חיים. תראה מה הוא אומר, זה בחינת בריאה, כי נעשה את הבריאה חדשה. על ידי חיבור רוחניות אלוקות עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. הוא אומר, עיקר הבריאה זה חיבור של גוף ונשמה. יש גם בריאה שהיא רק דומם, יש גם בריאה שהיא רק צומח. אבל עיקר הבריאה, תפארת הבריאה, זה חיבור של גוף ונשמה. שזה עיקר הבריאה. עכשיו הוא ממשיך את ההיגיון שלו, וזהי תקף כשנעשה איזה בריאה, אזי השם יתברך נותן פרנסה תקף. זאת, מתי נותנים פרנסה? כשיש בריאה, זאת אומרת, לפני שנולד תינוק, לא צריך פרנסה לעוד ילד. כשהוא נולד, אז אומר, כי השם יתברך מפרנס מקרני רמים עד בצי קינים, ותקף כשיש בריאה, תקף השם יתברך נותן פרנסה. כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה. וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה. ועיקר צורך הפרנסה הוא רק כשנתחבר הנשמה עם הגוף. דהיינו שיתופה דנפשא ובישרא, תרגום לעברית, הנפש והבשר, אז צריכים פרנסה. ועל כן, על ידי שממשיך, תמשיכו אתם את המילים הבאות, שממשיך, רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, אוסיף עוד מילה עכשיו שלא הייתה, וגופים, שזה בחינת בריאה, בחינת שיתופה דנפשא וגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו. אוי תתה. אוי תתה. אז מי שיש לו הרבה צרות, מה זה פרנסה ים של פרנסה ים?
אבל למה נכפל כאילו בנוסף על מה
שיש? כנראה כן. כן. לכאורה, את אומרת, אתה צריך להגיד נוסף פרנסתו. את אומרת, למה נכפל? על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו, כי כתקף כשיש בריאה נותן השם יתברך פרנסה. בעצם אומר, רבי נחן, שבן אדם, הצרות שיש לו, המועקות שיש לו, הדינים שיש לו, כשזה הבעיות בפני עצמם, זה בית כברות. ועכשיו הוא יכול לברום מזה עולם. אם הוא רואה רק את הבעיה בפני עצמה, זה כמו פגר, זה כמו משהו מת. זה כמובן גם מביא גם רגשות שמובילים למקום הלא רצוי הזה עם המילים הלא יפות שהזכרתי. אבל אם הוא עושה עבודה רוחנית של לזכך ולצחצח נשמתו, והוא רוצה להיות איש תבונה, כי זה באמת איש תבונה, שכל רגיל לא יכול לעשות את זה, שכל רגיל רואה אשמים, שכל רגיל כועס ומתבאס על מה שמתרחש. יש איזה צליל של חרוש כלשהו, אמנם חריזה בליגה שלישית, אבל... כביכול אומר, כל אחד מאיתנו הוא בורא עולם. הוא בורא את עולמו, וכי הוא מסביר שעיקר הבריאה זה חיבור גוף ונשמה. בעיות לבד, שרואים בהם רק אשמים, חוץ מאשר כל המועקה, זה כמו פגר, כמו גבייה, כמו דומם, כמו גוף בלי נשמה. כשאני, איך קוראים לפעולה הרוחנית לראות שם את הקדוש ברוך הוא? כי זה חשוב, זה שם הקורס. איך קוראים לזה? להמשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, אחרי זה הוסיף עוד מילה, וגופים. אומר על ידי זה, זה שיתופה בגופה ונשמתה. זה מה שעושה בן המלך במקרה השני. במקרה הראשון, החוויה שהוא עובר זה חוויה של מוות. לפעמים המועקה היא כל כך גדולה, זה באמת חוויה של מוות. אין שם חיים, אין שם חמצן, אין שם נשימה, אין שם משמעות, אין שם תוחלת, אין שם עתיד. תעזרו לי עוד מילים. אבל כשעובר עליו איזה זמן, זה לא חשוב איך זה הגיע, אם זה בשהייה בחיק הטבע, או שיעור שהוא שמע, או התבוננות פנימית, כשהוא אומר, אדרבה, אם ככה יכול לעשות השם יתברך, מה שהוא עשה באותו רגע, הוא המשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים וגופים. והוא בעצם מתעסק בבריאה. זה מה שנקרא נשמת שדי תבינם. הפעולה הזאת זה זיכוך וצחצוח הנשמה. כמה שאני מוצא בעיות בחיי היום-יום ומכניס להם רוחניות ואלוקות, באותו רגע אני מזכך ומצחצח את הנשמה. ואז זה נקרא נשמת שדי תבינם, ואני בעצם הופך להיות איש תבונה שיכול לדלות את העצות. כי זה עצמו כבר סוג של עצה מדהימה. ממש הבדל בין בית כברות, בית כברות זה הכוונה היא שהרבה בעיות שאין בתוכם נשמה, לבין מה הביטוי ההופכי, החיובי. תעזרו לי, לא שיש לי ואני מחכה להשמיע בפניכם, מה? בית ילדות. בית יצירה, בריאת עולם. עכשיו, זה בעצם סוג של שכל גם, זה סוג של היגיון. להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, זה גם סוג של שכל, להסכים לראות שבעצם השם יתברך פעל את זה לעולם, ולהכניס לתוך החוויה המעיקה את הנוכחות שלו, שזה על ידי מחשבתי. על פה רבי נחן, הוא לא אומר זה הגדות, זה מה שהוא אומר זה לברוא, זה כאילו זה בריאה חדשה. ואז נכפל פרנסתו, הכוונה היא, שבאמת הוא לא עושה את זה על בעיה אחת. ברוך השם, אני מקווה שיש לכם ריבוי בעיות. לא שאני מאחל לכם, אני אומר כי עכשיו זה הופך להיות, זה כמו שאומרים לבן אדם, תשמע, המינוס שלך בבנק הופך עכשיו לפלוס. אז הוא ממש מתחנן שיש הבדל בין מחיקת חובות לבין היפוך בה. אז הוא אומר, כשאני מכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומי, אז בעצם כל צמצום שהיה לי בחיים זה נברא איזשהו יצור חדש, וברגע שחיברתי אליו נשמה, אז אותו עניין זכאי גם לפרנסה, לשפע, כי יש שם חיים. הקדוש ברוך הוא יפרנס אותו. כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה, וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה, ועיקר צורך הפרנסה הוא רק שנתחבר הנשמה עם הגוף, דהיינו שיתוף הנשמה הוא בישרה, אז צריכים פרנסה, אבל כן על ידי שממשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים וגופים, שזה בחינת בריאה, בחינת שיתוף הדנפשה וגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו. כי תקף כשיש בריאה, נותן השם נדבך פרנסה. זה היה לא רק טיפ באופן כללי להתמודד עם קשיים ביום יום, זה הטיפ איך להיות איש תבונו שיכול לדלות את המים העמוקים שבלב איש. אומר, לדלות את המים העמוקים, את העצות שמשם גדלה ואמונה, צריך להיות איש תבונה. ואיש תבונה זה מישהו שיש לו נשמה. ואת הנשמה צריך לזכך ולצחצח. והזיכוך וצחצוח על ידי שאני מכניס רוחניות הליכוד תוך צמצומים, וזה בנשמת שדי תבינם. זה בחינת כל המשתף שם שמיים בצערו, דהיינו, כתוב, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. זה אמירה של חז"ל במסכת ברכות. עכשיו, מה זה כל המשתף שם שמיים בצערו? צערו זה הצמצום שיש לו. משתף שם שמיים, שהוא בעצם מחבר גוף ונשמה, מחבר אל הצער שלו את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. זה הדרך שלו להסביר כל המשתף שם שמיים בצערו. שהצער הוא לא נפרד מהשמיים, שהצער זה לא גוף בלי נשמה. צער, בלי לראות בזה, את נוכחות השם זה גוף מת. כשמרגישים את גוף מת, הוא הופך להיות גוף חי. גוף חי שיכול למשוך שפע. זה עוד יותר הבנה. אם זה גוף חי, יימשך עליו שפע שמיועד לו. אם זה גוף מת, אתם יודעים מה קורה. אם אתם לא יודעים, תשאלו. וזה בחינת כל המשתף שם שמיים בצערו, דיין שממשיך ומשתף רוחניות אלוקות לתוך הצמצום שהוא בחינת צער, אזי כופלים לו פרנסתו, כי על ידי זה נתרבה הפרנסה. שנאמר, והיה השדי בצריך וכסף תועפות לך. זה פסוק מיוב. אז שוב, תראו איך הוא מלביס את זה בפסוק. והיה שדי, אמרנו שדי זה הצמצומים שאמר לו למות די, זה בריאת העולם. שאתה בעצם לומד להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, ואתה בעצם משתמש בשם הקדוש הזה. והיה שדי בצריך, אתה מכניס את שם השם לתוך הצרות שלך. שוב, תראו איך זה מתלבש. אחרי שאני אראה שאתם מעניינים, אני אעבור עליו. והיה שדי בצריך. שדי בצריך, בצרות שלך. והיה שדי בצריך. והיה. והיה שדי בצריך. והיה הקדוש ברוך הוא בתוך הצרות שלך. וכסף תועפות לך, כך מסתיים הפסוק. כסף תועפות לך. שדי זה בחינת הצמצום, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצום, בחינת משתף שם שמיים בצערו. על ידי זה וכסף תועפות לך, היינו ריבוי הפרנסה כנל. על ידי הפרנסה הוא מצחצח נפשו. ואזי כשמצחצח נשמתו, אזי הוא איש תבונות, מבחינת הנשמת שדי תבינם. ועל ידי זה נתגלים העצות כנ"ל. ומשם גדלה האמונה. אני שמח לפגוש את כל בוגרי המחזור הראשון של הקורס, של להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אמרתי כמה דקות יימשך הקורס, אבל כידוע שבכל קורס רציני יש גם עבודה מעשית. אז תראו מה היה לנו פה במהלך השיעור. התחלנו קצת לדבר על על העניין של שלפעמים שום דבר לא מועיל, זה אומר שנפלה האמונה, ואז צריכים מים שמשם גדלים האמונה, ומים עמוקים מצא בלב איש. אחרי זה עברנו לכך שעל ידי כפי שלמות הריאה, כן הוא הביטחון. שהביטחון הוא על ידי השכל. ואמרנו שגם חוויית הביטחון וגם הפחדים והחרדות זה סוג של היגיון. אם בן אדם על ידי הנשימה יכול לשנות את המחשבה שלו, דיברנו על כך שלכל רגש יש מאחוריו מחשבה. הבאנו את בן המלך, מבן המלך ובן המלך ובן השפחה שנתחלפו, שהוא בעצם בתחילת הסיפור יש היגיון אחד שמוביל אותו לצער בלתי נסבל, ואחרי איזה זמן הוא מאמץ היגיון אחר, עד רבה, מה שהשם ברך יכול לעשות. ואז עברנו לדבר על כך שלהגיד עד רבה, להכניס לתוך המועקה, לתוך העניין שבן אדם, לתוך הדבר שגורם לו צער, להכניס לזה את נוכחות השם, שרבי נחמן קורא לזה, להמשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, זה בעצם לחבר גוף ונשמה, וזה גם לצחצח את הנשמה. לצחצח את הנשמה. ואז לא רק זה, כופלים לו פרנסתו. כופלים לו פרנסתו. והיה שדי בצריך, כסף תואפות לך. קורס בעשירות. אבל זה רק לשבורי לב. צריך בעצם להביא מחרוזת של בעיות לא פתורות, בעיות שמעיקות בחיים, ואותם להחיות. מי שיש לו רק בעיה אחת או שתיים, לא יודע אם הוא זכאי. מצד שני, זה בעיה או שתיים שממש מעיקות עליו, אז כן עכשיו, כמו בן המלך, סך הכול היה לו רק בעיה אחת שגירשו אותו מהממלכה. אז בתחילת הסיפור, לא היה לנו איזה יום בטקסט מולנו, הבן אדם הוא בכלל חולה, שהתרופות לא עוזרות לו בזכות טובות. בחלק ב' של הסיפור כבר הופך לעשיר גדול. היה שדי בצריך, כסף תואפות לך. תכניס רוחניות אלוקות לתוך הצרות, לתוך הצמצומים, כסף תואפות לך. שאלה איך נקרא לשיעור שיופיע באתר, האם נקרא לזה כסף תואפות לך, יותר משך מאשר שם הקום. אפשר גם, כן, כסף תואפות. השאלה אם כסף תואפות או כסף תואפות לך. לך. חברים יקרים, שרנו מטוב חלקנו שיש לנו רבי כזה. כמה שאני לומד רבי נחן, כל פעם הוא מפתיע. צריך כמובן, אם אין לנו את מתנת הריכוז או ההתמקדות, אפילו לא מבינים מה הוא רוצה, אבל כשזוכים ליישב קצת הדעת, זה אוצרות שמימיים, לזכך ולצחצח את הנשמה. עכשיו תראו, הנשמה זה דבר שהוא כולו רוחני, לזכך ולצחצח את הנשמה. וכל העצה שהוא הציע לזכך ולצחצח את הנשמה זה בעצם להתעסק עם הגשמיות. רק בתוך הגשמיות להכניס אלוקות. זה בעצם לצחצח את הנשמה. כשהנשמה נמצאת במצבים קלים, היא מהירה, אבל היא לא מזוכחת ומצוחצחת. רק כשאני מכניס, כביכול הוא גם אומר, כל בעיה צריכה שיהיה בה נשמה. נשמה הכוונה היא שיהיה בה את ה... את נוכחות האל. תודה על היותכם, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח, תודה שאתם מסכימים לקבל כסף תואפות, תודה שאתם בוגרי המחזור הראשון של הקורס של להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, ובהצלחה בעבודה מעשית. מי שיקבל ציון עובר אפילו למשהו מנאמר, יוכל להגיע לפרק הבא של, שנקרא עוד מתוך אותה תורה מפלאה, שכמדומני שזה התורה אולי הכי ארוכה בליקוטי מוהר"ן, או כמעט הכי ארוכה. לילה טוב.